אנחנו אומרים בוקר טוב לאולי כמעט ראש הממשלה הבא של ישראל. בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב. אני שמח להיות המרואיין הראשון בתוכנית שלכם. אריה יוסי, שיהיה בהצלחה.
אמן.
אתה אסיף תחלפת לי, ואני חושב שזה כבר פתיח לסימן טוב.
אתה יודע, שר בנט, אנחנו מדברים הרבה עם אישים דתיים וחרדים, ואנחנו לא טריים וצעירים בעולם הזה. ולא פגשנו הרבה ראשי מפלגות דתיות שכיוונו כל כך גבוה כמו שאתה מכוון. ראש ממשלת ישראל, חובש כיפה, שומר שבת. כמעט חלום.
אני חושב שאנחנו עשינו הרבה דברים חסרי תקדים. בזמנו המפלגה בגרסה הקודמת של המפד"ל הייתה מפלגה סקטוריאלית שעשתה דברים מאוד חשובים. אני חושב שמזמן יצאנו מזה בהובלה גם בתחום הביטחוני, כמו בצוק איתן, במערכה שבה דחפתי לפעולה להשמדת המנהרות, ובסופו של דבר זה קרה גם בתחום המשפטי, גם בתחום המדיני, ובהחלט אנחנו רואים את עצמנו הרבה מעבר לפעולה בסקטור, אבל כמובן לאור הערכים.
אתה יודע, השאלה הגדולה היא לא עליך כמה אתה מתאים, בטוח שיש המון המון אזרחים שחושבים שאתה יכול להיות ראש ממשלה טוב. השאלה האם אזרחי מדינת ישראל קשירים לראש ממשלה שמניח תפילים, שר אני מאמין, ונקרא ממש שומר שבת, האם זה אפשרי הדבר?
אני לא רואה שום בעיה, אתה יודע, מאז שאני בן 18 יצא לי לפקד על פלוגה ביחידה מובחרת במגלן, וכל החיילים היו לא דתיים, וכשהייתי מנכ״ל בהייטק היו לי 130 עובדים לא דתיים, ואני חושב שמזמן עברנו את העניין הזה. השאלה היא לא מה אתה חובש על הראש, אלא לאן אתה רוצה לקחת את המדינה, איזה כיוונים. אני חושב שהעם צמא לכיוון מאוד ברור, בהיר, כפי שאנחנו מציגים כבר מזמן.
השר בנט, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אנחנו עכשיו בעיצומה של תקופה של שבה ראש הממשלה נתניהו נמצא בחקירה, ואתה יודע, קצת לא נעים, מנסה להתמודד עם התוצאות של החקירה הזו, מכין גרסאות שראינו אותם השבוע בתקשורת. דווקא בתקופה כזאת, זה הזמן לדבר על ראשות הממשלה, אולי צריך לגבות את נתניהו ולחבק אותו ולומר אנחנו מאמינים שתהיה כאן איתנו עוד שנים רבות.
אתם אלה ששואלים אותי מבחינת הרעיון על רשות ממשלה.
כן, אבל זה בא על רקע מסוים, זה לא...
לא, לא הכרתי שום דבר. אני בוודאי מאחל לנו שהממשלה הזאת תישאר יציבה. אני מאחל לנו גם שראש הממשלה לא יוגש נגדו כתב אישום. זה לא טוב למדינת ישראל, זה לא טוב לממשלת ישראל. אני חושב שזאת ממשלה מצוינת בכל התחומים. בחינוך, במשפט, ברפואה, בהרבה מאוד תחומים, הממשלה היא טובה מאוד.
הנה, השבוע אפילו התפרסמו תוצאות לגבי, בוא נאמר, מצב של אלה שלומדים מתמטיקה, והצלחת להביא את ישראל באמת לרמה מאוד יפה, אבל עדיין אני מנסה לחשוב איך פורצים את המחסום. העם שלנו מלא תדמיות, סטיגמות, לראות את הטלוויזיה מצליחים לבוא לשלשל פתק של נפתלי בנט המוכשר הגדול, אבל מה לעשות, הוא דתי. הוא דתי וזה ממתג אותו מאוד מאוד מגזרי.
אין מושג, אני לא עוסק בזה מבוקר עד ליל, אני עוסק בלתת חינוך לילדי ישראל ולתת ביטחון לאזרחי ישראל מתוקף חברותי בקבינט המדיני-ביטחוני. אני לא מזהה את הבעיה הזאת. אני חושב שאין לנו איזה מטרה להחזיר את הציבור הישראלי בתשובה. יש לנו מטרה לאחד את הציבור הישראלי סביב הבסיס המשותף, שזה הבסיס של היהודי, הציוני, של אהבת ישראל, וזהו, ולהתקדם. אני חושב שאנחנו עושים דברים יוצאים מן הכלל, אם זה הקטנת כיתות, סייעת שנייה, מהפכה במתמטיקה אחרי עשור של הידרדרות, שממש שינינו את כל המגמה, ומהידרדרות קשה אנחנו בזינוק חסר תקדים במדעים, מתמטיקה ואנגלית, שאלה כלים חיוניים לדור הבא.
אתה יודע, שר החינוך בנט, השבוע, ודיברת על ההישגים החינוכיים שלך, שחושב שהם פנטסטיים במובנים רבים, אבל דווקא לכן אני נזכר בציוץ שאלה השבוע שר החינוך לשעבר, גדעון סער, שכתב שבשולי ראיון בגלץ נזכר בנט שהוא שר חינוך, ושוב משקר על עשור של הידרדרות במתמטיקה ובמדעים, בתקופתי עלו ההישגים, בתקופתו תקציב הפרסום של המשרד עלה. מה יש לך להגיב לו?
אני מאוד מכבד את קודמיי בתפקיד, את גדעון, אני חושב שהוא היה שר חינוך טוב מאוד. העובדות הן שבשנת 2006 היו 13,000 מסיימי 5 יחידות מתמטיקה, ואז משנה לשנה, 2006, 7, 8, 9, כל הזמן התדרדר עד לשפל של 2012, שרק 8,500 תלמידים סיימו. זאת אומרת, ירידה של כמעט 40%. עכשיו אני יכול לדווח שעלינו מ-8,500 ל-16,000, 16,000 תלמידי 5 ירידות מתמטיקה, שזה סי כל הזמנים במדינת ישראל. ממש שינינו את הכיוון, זה מקרין גם על פיזיקה, על ביולוגיה. זה חשוב משני טעמים, אחד כי ההייטק הישראלי, המדע הישראלי שהוא לכולי אלמה פורץ דרך, הוא תלוי בזה שיהיו לנו מהנדסים טובים, מדענים טובים, ואם אנחנו מייבשים את מלאי התלמידים שמסיימים ברמה גבוהה של מדעים, מתמטיקה ואנגלית, אז לא יהיה. אבל הדבר היותר חשוב זה שגילינו אפליה קשה, שבעצם הסיכוי של תלמיד להצליח היה תלוי במקום מגוריו. אם הוא גר ברמת השרון או בהרצליה, זה סיפור אחד, ואז הוא כנראה על מסלול מאוד מוצלח, ואם הוא גר באופקים או בחצור הגלילית, זה סיפור אחר. המהלך שעשינו, הקפיצה הדרמטית ביותר היא בפריפריה. זה הסיפור האמיתי. לראשונה אנחנו נותנים כלים לכל ילדי ישראל, גם אם הם נולדו באופקים, בסדרות, בירוחם, הם יקבלו הזדמנות שווה כמו ילד בתל אביב, מה שלא היה קודם.
אבל תגיד לי, מה הסיבה ששרי חינוך לשעבר קשה להם כל כך לפרגן לשרי לחינוך עכשווי?
אולי בגלל שמדובר בשני אנשים שאוטוטו ימצאו את עצמם בקרב ראש בראש על רשות הממשלה?
אני אומר לך, השר בנט, אבל שהנתונים מדברים, זה לא הוא מדבר.
אז מה פשר הדם הרע הזה ביניכם?
לא, אין דם רע. יש לי הערכה גבוהה לגדעון סער, אני חושב שהוא אדם איש רב פעלים, ורק מילים טובות יש לי להגיד עליו.
אתה יודע, שר בנט, שאנחנו מסתכלים על התמרונים היפים שעשית בשתי הממשלות האחרונות. ממשלה אחת היית עם יאיר לפיד, ואנחנו היינו, לא נגיד הקורבן, אבל היינו אלה ששילמנו את המחיר. והממשלה האחרונה, אני לא חושב שיש פרטנר יותר נאמן ורגיש לחברה החרדית ממך. ואני אומר, מה מחכה לנו בנט בסבב השלישי? האם נמשיך לחיות באופוריה הזאת, שהנה בנט איתנו, או שאנחנו צריכים לחכות לבנט שלישי?
אוקיי, השבוע אנחנו גם שומעים, השר בנט, גם נשמח לשמוע על איזה התייחסות, על איזושהי התחממות חשאית ביחסים בינך לבין לפיד. זאת אומרת, צריך לחשוש ממהדורה שלישית?
לא, אני מזכיר לכם שהחיבור עם לפיד נולד מאילוץ. אני, לצערי, בתום הבחירות של 2013, נתניהו לא רוצה אותנו בממשלה. וניסינו מהלכים כאלה ואחרים, ונוצרה מה שנקרא ברית כקורח. אני חושב שהתקופה הזאת, לכולי אלמה גם, כולם מבינים שהיא גרמה, עזבו עכשיו פוליטיקה, היא גרמה נזק כבד לחברה החרדית, דווקא על ליבה דמי שרוצה שהחברה החרדית תיכנס יותר למעגל העבודה, ופשוט נוצרה דינמיקה הפוכה ממה שהלפידאים דיברו.
הלפידאים, אבל לא שמת לב לזה בזמן אמת?
לא, אני כן שמתי לב, אני יכול להגיד
שגם... אתה זה שהרמת את האצבע, כשהיה את חוק הגיוס, שאתה...
כשאתה בממשלה אתה עושה את זה, אבל אני אזכיר לך שגם לפני אותם בחירות, גם במהלך אותה קדנציה, וגם אחרי אותה קדנציה, כל הזמן אמרתי את אותו דבר, בכוח זה לא ילך. ונכון, כשאתה בקואליציה אתה מרים אצבעות, כי זה חלק מההסכמים הקואליציוניים. אני חושב שקרו בשנתיים האחרונות דברים מצוינים. אחד, שיניתי לגמרי את האווירה, לגמרי, קראתי לזה תום עידן החשדנות ותחילת עידן הידידות. האם אני סבור שחיוני לתת כלים לדור החרדי הצעיר כדי להתפרנס אחר כך? כן, בוודאי. האם יש כברת דרך לצעוד בעניין הזה? כן, לא הכל חלק. מצד שני, הדרך צריכה להיות לא כוחנית, כי א', זה לא עובד, וב', זאת לא הדרך.
ואנחנו מדברים על ההפגנות הקשות גם שהיו מקבוצות מאוד קיצוניות ביום יומיים האחרונים. אבל על זה אולי באמת נדבר פעם אחרת. אתה יודע, אני עוקב אחר...
לא, אני דווקא רוצה להתייחס. אני רואה את זה בעין מאוד שלילית, אבל צריך לדעת שהרוב המוחלט של הציבור החרדי מכבד את מערכת הביטחון, מכבד את צה"ל, אוהב את צה"ל, מאמין שצריך צבא למדינת ישראל, ובאה קבוצה שולית, ויש מי שאוהב להשתמש בזה כדי להטיל כתם על כל הציבור החרדי. אני מכיר את זה גם מהעולם של המתיישבים ביהודה ושומרון, על שלושה אנשים שכותבים כיתוב נוראי, אחר כך מתמים את כל המחנה. זה לא ככה, אבל בפירוש צריך יד קשה כלפי אותם קיצוניים שמנסים לפגוע בצהל. אני חושב שזה מובן מאליו.
תגיד לי, אנחנו עוקבים אחרי המערכת קשרים המאוד מאוד מעניינת שרקמת עם שר הבריאות יעקב ליצמן, ולפעמים אני שואל את עצמי, האם בסיעה המרכזית של גור ביהדות התורה פעם נפתלי בנט התמודד על מקום מול יעקב ליצמן? זה כבר חרג מעולם הפוליטי של חילופי אינטרסים, ואנחנו עדים פה לאיזשהו ברית פוליטית שיש בה המון המון מעבר לאינטרסים.
תראה, ברמה הבסיסית, קודם כל יש לי הערכה גדולה לרב ליצמן, השר ליצמן. הוא עושה עבודה יוצאת מן הכלל, שהוא מביא גם קידוש השם גדול לחברה החרדית, אפרופו הפסקה הקודמת, כי כולם רואים שהוא דואג לכל העם ישראל, לכל הציבור הישראלי, הוא שר של כולם, וזה די חסר תקדים. ולכן אני חושב שהוא מביא ברכה גדולה. ברמה השנייה, כן, כי אני רוצה בסוף, מה אני בסוף כשר חינוך רוצה? אני רוצה שצעירים, צעירות חרדים, יהיה להם כלים דומים למה שיש לילדים שלי כדי להצליח בחיים. אחר כך כל אחד יחליט, אני הולך לפה, אני הולך לפה, אני הולך ללמוד תורה, אני הולך לעבוד, אני מכבד את זה. אני רוצה לתת להם את הכלים. ובסופו של דבר בברית הזאת, בקשר המיוחד הזה, מצליחים לקדם את הדברים בשקט, בלי רעש, כן. בצורה מאוד מאוד יפה, ואני מסכים, זה משהו עמוק ובר קיימה.
אתה יודע, אתה חולק הרבה שבחים לשר ליצמן, אבל אני בטוח שאם הוא שומע אותנו עכשיו, ואם לא, אז בהזדמנויות אחרות, הוא מקבל דיווחים על השבחים שאתה חולק לליצמן, אני מדבר על השר אריה דרעי, ועיניו ואוזניו שומעות וחלות. למה אני לא פרטנר כזה של שר בנט?
אני חייב לומר לך שגם אם רב אריה...
לא תצליח לסבך אריה את השר בנט עם אריה.
לא, אני אומר לכם שיש לנו קשר יוצא מן הכלל. גם דרעי עושה עבודה טובה, אני רואה אותו כגורם מאחד בקואליציה שמנסה לפתור בעיות בצורה סיסטמטית, ולא הכרתי אותו למען האמת עד הקדנציה הנוכחית בצורה אמיתית, ואני מאוד מתרשם לטובה.
תגיד לי, השר בנט, מתי דיברת פעם אחרונה עם יאיר לפיד?
לא, גם איתו אני מדבר, בטח השבוע בכנסת החלפנו מילים. יש הבדל מאוד גדול בין קשר אנושי שאני שומר עם כל מי שאני יכול, לבין מחלוקות פוליטיות וערכיות מהותיות.
אתה יודע, אבל די כבר מובן ששניכם מתמודדים על אותו מקום. אחד משניכם כנראה יהיה ראש הממשלה הבא של ישראל, אחרי תום עידן נתניהו, שאף אחד מאיתנו לא יודע מתי זה יסתיים, אבל יום אחד זה יסתיים, כי כל קדנציה מסתיימת. ואתם תמצאו את עצמכם אחד מול השני. זה לא יהיה קל.
נכון. ובכל זאת, זה לא אומר, אפשר בהחלט להישאר בקשר אישי טוב. אני חושב שהסיבה שהממשלה הנוכחית לאין ארוך יותר טובה מהקודמת, זה בגלל שאידיאולוגית בתוך הממשלה, גם יש מחלוקות מסוימות, בסך הכל זה קוהרנטי, זה מסתדר. כלומר, אין בממשלה הקודמת, כל שני וחמישי באו עם עוד איזשהו חוק אנטי דתי, וזה היה בעיקר מהמפלגה של לפיד, שהייתה מפלגה מאוד כוחנית בהקשר הזה, והיה גם את המפלגה של ציפי לבני בכיוון מדיני סותר. בממשלה הנוכחית בגדול היא כולה נוטה ימינה, היא כולה פרו-יהודית, רואה בעין חיובי מסורת ישראל, גם אם אנשים הם לא דתיים. לכן העסק עובד, לערכים יש משקל מאוד גדול, לאידיאולוגיה יש משקל גדול שמונע חיכוכים מיותרים. לא שיש הסכמה על הכל,
למשל על חוק ההסדרה לא הייתה הסכמה, ובסוף כולם הצביעו והצלחתם להעביר באמת את החוק הזה השבוע. ואני רוצה לשאול אותך, אתה לא חושב שזה חוק אחד יותר מדי? בסוף זו הרמה להנחתה לבגץ, ויש טוענים שגם זה יגיע עד להג. אתה לא חושב שהגזמתם עם זה?
לא, להפך, אני חושב שזה היה הכרחי, כי ארגוני השמאל נקטו במתודולוגיה, בשיטה חדשה. הם הפסידו, הובסו בשדה הציבורי. הציבור הישראלי מאס בקו הזה של הקמת פלסטין בלב הארץ שלנו. אז מה הם עשו? אמרו, אוקיי, נפנה את יהודה ושומרון בדרך אחרת. בדרך של מבול של עתירות משפטיות, שעתירה מובילה להכירת בתים. והיינו צריכים לשים לזה סוף. והחוק הזה שם לזה סוף. במקביל לחוק אנחנו עושים שורה של פעולות לא דרך החוק, ככה שגם אם חלילה בקצה החוק לא יעמוד, עדיין נהיה מוגנים. אבל גם אנחנו אומרים פה ליועצים המשפטיים שרבותיי, אנחנו כנסת ישראל, יש לנו, אנחנו נבחרנו על ידי הציבור, ואנחנו ריבונים לקבל החלטות בעניין הזה.
אתה יודע, שר בנט, שכל החגיגה הזאת של חוק המואזין והחוק ההסדרה וכל באמת הטוב הגדול הזה שנופל על הימין, שלא נפל עליו מ-67, יכול להסתיים בוקר אחד כשהיועמ"ש יחליט להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה נתניהו. ואני רוצה לשאול אותך באמת ברמה האישית, גם אתה וגם הילד שקד, שרת המשפטים, הייתם עוזרים אישיים שלו, ואתם הולכים איתו כבר דרך ארוכה. אתה כבר יודע מה אתה עושה אם היועמ"ש מודיע על כזו החלטה?
לא, אני לא יודע, הכל תלוי בנסיבות, מה קרה, למה קרה.
לא, הנסיבות די מוכרות, אנחנו קוראים עיתונים, שומעים המלצות.
אני בוודאי לא מתכוון עכשיו להגיד מה יהיה בסיטואציה שאני לא מכיר את פרטיה.
אגב, אתה מוטרד מהדלפות, אגב, נפתלי?
מתוך החקירה.
מתוך חקירות שאנחנו קוראים הכל, כל מה שמדברים שם ביום אחד, אחרי יומיים, נמצא בערוצים ובעיתונים?
אני חושב שזה מאוד לא ראוי. זה גם לא הוגן, לא הוגן כלפי נחקרים. אני אגיד שכל המצב הזה הוא מאוד לא נוח. אני חושב שיש לנו ממשלה טובה, שעושה טוב למדינת ישראל, בשקט, הרבה יותר טובה מהממשלה הקודמת, ואני מהבודדים שהיה בשתי הממשלות בעמדה מאוד בכירה, יכול להעיד את זה. אני מאוד מקווה שראש הממשלה יצא בשלום מכל ה...
אתה אומר, אתה מעדיף להישאר בתחום התקוות, מאשר...
אני לא יודע להעריך, לא יודע להעריך. זה לא נוח ולא נעים לשמוע את כל הדברים האלה בוקר בוקר ויום יום, אבל צריך גם לשים ברבון מוגבל דיווחי תקשורת.
והדלפות.
כן.
אבל אתה מכיר, השר בנט, אתה מכיר יותר טוב מכולם את הקליינט נתניהו, אתה עבדת איתו, אתה מכיר את הנפש שלו, ורבים מדברים על זה, על היכולת שלך לתמרן מולו, וגם אתה וגם שקד, שהייתם פעם חלק בלתי נפרד מהלשכה שלו, ודווקא על הרקע הזה אני רוצה לשאול אותך, איך כל אדם, כל פוליטיקאי, ובמיוחד נתניהו, יכול לנהל מדינה כשבמקביל הוא צריך להקדיש, לשרוף המון שעות ביום לישיבה עם עורכי הדין שלו, ותאומים, ופגישות עם חוקרים, איך אפשר לנהל מדינה בצורה כזו? זה יכול להתנהל במקביל?
התשובה היא כן, זה יכול, זה לא קל. אני חושב שהוא בסך הכל מתנהל בצורה סבירה, אני רואה אותו בקבינט, רואה אותו בממשלה. הוא בסך הכל התנהלות רגילה, סטנדרטית. אני מאוד מקווה, ופה אני כן מפציר במערכת המשפט, לזרז לכל כיוון את העניין, זאת אומרת, ואם צריך לסגור את זה, אז לסגור את זה מהר, לא למרוח, כי אני מסכים, זה מצב לא בריא, אבל לא יכול להיות שרק על בגין חקירה יודח ראש הממשלה בישראל, זה לא עובד ככה.
אתה תומך במהלך לחקיקה שלא יחקרו ראש ממשלה מכהן, אלא אם כן מדובר בנושא באמת חמור ויוצא דופן?
כן. אני תומך בחקיקה כזאת, והייתי מצמיד לאותו חוק גם הגבלה סבירה של כהונה לסדר גודל של 8 שנים, כמו שקיים בהרבה מאוד מדינות, וכורכת את השניים ביחד. אני חושב שזה נכון, בטח לא על זוטו דברים לשגע ממשלה. יש לנו פה מדינה אולי המסובכת בעולם לנהל, עם דאש, חיזבאללה, חמאס,
ואלקאידה,
על הגבולות שלנו.
מי ישים את הקו ויאמר סיגרים כן, ושמפניות לא, טיסות כן, זה סיפור, החוק לא כל כך לולייני בהגדרות שהוא נותן.
לא, החוק כן יודע להגדיר אבון, פשע, יש דרגות, ואפשר בהחלט, הרי זה משהו שכל בר דעת יודע לומר, ברור שמדובר ב... האלימות פיזית או בשוחד קשה או... אבל אתה יודע,
אתה אומר עד שנתפוס ראש ממשלה מכה את עוזרו, אז נשאיר אותו בינתיים על הכיסא.
אתה יודע מה, יש משמעות, אם מדינת ישראל, הציבור הישראלי בוחר במישהו, צריך לתת למישהו הזה להוביל, ואם הוא לא טוב להחליף אותו בבחירות.
אתה מעשן סיגרים?
לא מעשן ולא שותה כמעט, וחוץ מבערב שבת פעמים...
בקידוש.
כן, תראה, אליי לא... הרי עשיתי 2 אקזיטים בהייטק, מכרתי את החברה שלי בכמעט 150 מיליון דולר, את החברה הראשונה ואת השנייה ב-100 מיליון דולר. זאת אומרת,
אתה לא צריך גם לקבל מתנות, אתה מקסימום יכול לתת מתנות.
לא, ולכן אף אחד לא ניגש אליי, אף אחד לא מציע לי, כי יודעים שאני זרוק אותם מכל המדרגות.
אני מציע לך ביין לקידוש לא להעלות את מיץ ירושלים של 40 שקל, אל תסתבך, אנחנו רוצים במאגר ראשי הממשלה להשאיר פה אחד עוד
שישרוד, לפחות 2 קדנציות.
בדיוק.
השר נפתלי בנט, תודה.
תודה לך, כבוד השר.
תודה, ושיהיה לכם המון הצלחה.
תודה.